כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת יבמות פרק שני בדף י' עמוד א' בהלכת ת'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אתמול אמרנו במשנה בהלכה ח' שניים שקידשו שתי אחיות, כלומר שני אנשים שאינם קרובי משפחה כגון ראובן ומשה, שקידשו כל אחד אחת משתי האחיות לאה ורחל, זה כלומר ראובן אינו יודע איזו קידש, וזה משה אינו יודע איזו קידש, אמרה המשנה זה נותן שני גיטין, וזה נותן שני גיטין. ההלכה שלפנינו, המשנה שלפנינו, הלכה ת' עוסקת בציור, שאותם ראובן ומשה קידשו אחת משתי האחיות לאה ורחל, ולאחר מכן לפני שהספיקו לתת גט גם ללאה וגם כרחל וגם לרחל, נפטרו ראובן ומשה, והותירו כל אחד שני אחים. כגון שראובן הניח את שמעון ולוי אחיו, ואילו משה הניח את אהרון ואלעזר אחיו. אומרת המשנה באופן כזה, אחיו של זה, כלומר אחיו של ראובן כגון שמעון, חולץ לאחת כגון ללאה, ואילו אחיו של זה, כלומר אחיו של משה כגון אהרון, חולץ לאחת לרחל, ואחר כך אחיו של זה, כלומר לוי, אח של שמעון, מייבם חלוצתו של זה של אהרון, כלומר את רחל, שרי ממון נפשך. אם יבימתו, הרי שבכך הוא מקיים מצוות ייבום. ואם שמעון אחיו לא חלץ לרחל, אלא ללאה שלא הייתה יבימתו, אם כן אין חליצתו כלום, ואז אין בזה איסור. ואם רחל אינה יבימתו, הרי כבר חלץ לאהרון, אחי בעלה המת, ואז היא כבר מותרת לכל העולם. ואף אינה אסורה לו משום אחות זקוקתו. והסיבה, שהרי שמעון אחיו כבר חלץ לאחותה לאה שהיא יבימתו, ופקעה זיקתה ממנו. וכנן ממשיכה המשנה ואומרת, אחיו של זה של אהרון, כלומר אלעזר, מייבם חלוצתו של שמעון, כלומר את לאה, ובכך אין איסור. קדמו שניים הקוראים משני האחים של אחד, כגון, אחי ראובן, שמעון ולוי קדמו וחלצו לשתיהן, גם ללאה וגם לרחל, הרי שלא ייבמו השניים, כלומר האחים של משה אהרון ואלעזר. והסיבה, כי אם אחד מהם ייבם, שמה הוא פוגע באחות זקוקתו, שרי ייתכן שהוא כעת מייבם את רחל, ולאה היא בעצם יבימתו, ויוצא שהוא נושא את אחות יבימתו, את אחות זקוקתו, ובכך הוא עובר על איסור. ולכן אומרת המשנה, אחד חולץ ואחד מייבם. כלומר, כגון שאהרון יחלוץ תחילה ללאה, לאחר מכן אלעזר יכול לייבם את רחל ממון נפשך, אם יבימתו. הרי שבכך הוא מקיים מצוות ייבום, ואם רחל היא יבימתם של שמעון ולוי, ואחותה לאה היא יבימתו, הרי הוא כבר חלץ לרחל אחי בעלה, ועל ידי כך היא הותרה לכל העולם. אומרת המשנה, קדמו מה קורה עם אהרון ואלעזר, קדמו וכנסו את לאה ורחל, אין מוציאין מאדם, והסיבה שלאחר שהם התחתנו, אין איסור ואין סיבה משום איסור אחות זקוקתו, לחייב אותם לגרש את נשותיהן. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מפיה ירושלמי עד עתה אמר, מה שהמשנה אמרה, שאם שני האחים של ראובן חלצו לשתי אנשים, ולאחר מכן הלכו אחי משה, וקדמו וכנסו, ולא עשו כפי שהמשנה מציעה, שקודם כל אחד חולץ, ולאחר מכן אחד מייבם, כל מה שאמרנו שאין מוציאים מאדם זה דווקא בישראל, אבל בכהנים עשו, והסיבה, כי אחד מהם נשא את אחות חלוצתו, שהרי אחת מהן היא ודאי חלוצה, מכיוון שחלוצה אסורה לכהן כפי שגרושה אסורה לכהן, הרי שבאופן כזה מוציאין מידם. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה י'. אומרת המשנה, מצווה בגדול להיאבם, כגון ראובן שנפטר ללא ילדים והניח אחריו מספר אחים. הרי שכל אחד מהם יכול להיאבם, אולם מצווה לכתחילה, המצווה מוטלת דווקא על האח הגדול להיאבם. משום שנאמר בדברים כפי פסוק ו' והיה בכור אשר תלד, וחכמים דרשו שאין הפסוק מדבר כמשמעו בבכור שתלד היבמה, אלא הכוונה בבכור שבאחים, כלומר הגדול שבאחים, עליו קודם כל מוטלת מצוות הייבום. ואם קדם אומרת המשנה הקטן וייבם, הרי שהוא זכה, שהרי נאמר בדברים כ"ה פסוקי כי ישבו אחים יחדיו, ועל ידי כך הוקשה ישיבתם זה לזה להיות שווים לייבום, ולכן למרות שהאח הקטן לא היה צריך לכתחילה לייבם, אלא דווקא האח הגדול, בכל זאת אם קם וייבם, הרי שהייבום תופס. אומרת המשנה הנטען על השפחה, כלומר אדם שחשדו אותו, שבא על השפחה ונשתחררה לאחר מכן יצא לחירות, או לחילופין אדם שחשדו אותו על הנוכרית, ולאחר מכן התגיירה, הרי זה לא יכנוס, כלומר אסור לו לכתחילה לישא אותה לאישה. והסיבה, מכיוון שנאמר במשלי ד' פסוק כ"ד, הסיר ממך עיקשות פה, ולזות שפתיים הרחק ממך. ואם הוא יישא אותה לאישה, בוודאי שעל ידי כך יתחזק אותו קול שיצא עליו קודם שנשתחררה או קודם שנתגיירה. ואם כנס, אם הוא נשא אותה בכל זאת לאישה, אין מוציאין מידו. אומרת המשנה הנטען על אשת איש, כלומר אדם שחשדו אותו מאשת איש, והוציאו מתחת ידו, כלומר אותה אישה הלכה והתגרשה מכיוון שבית הדין הורה לה לעשות כן, אף על פי שכנס יוציא, שרים בית הדין הורה לה להתגרש, בוודאי שזה היה על סמך עדות שהיא זינתה איתו, ומכיוון שאישה שזינתה אסורה גם לבעל וגם לבועל, ממילא אף על פי שכנס יוציא. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מביאה ירושלמי, ראינו ברשע של המשנה מצווה בגדול לייבם, מה המקור לכך, שנאמר והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ושואל את הגמרא מענן קיימין, באיזה מקרה מדובר? אם בנולד, עם כוונת התורה, שאותה אישה שתתייבא, כשיוולד לילד, הרי שיש לקרוא את שמו כשם האח המנוח שנפטר, ויבמו את אשתו, אומר הירושלמי יאמר קריא, היה לה לתורה לכתוב יקום על שם אביו המת. מדוע כתבה התורה על שם אחיו המת? ביאור נוסף מביאה ירושלמי ודוחף אותו, אלא מה תאמר שכוונת הפסוק, עד שיהיה הנולד בכור? כלומר שכוונת התורה ללמדנו, שמצוות ייבום מתקיימת רק אם אין לאח המנוח בנים, ואז אותו בן שיוולד יהיה בכור, על פי זה יצא אפילו היו לו בנים ומתו, ואחר כך מתו, לא תהיה אשתו זקוקה לייבום. והסיבה, שהרי הוולד שיוולד לא יהיה בכור. ואתה רוצה לפרש שכוונת התורה, שדווקא אם הבן של אותה יבמה ויבם יהיה בכור, רק אז תתקיים מצוות ייבום? אם כן ויאמר קריא, היה לה לתורה לכתוב ובנים לא היו לו, במקום ובן אין לו. שהרי המדד הוא, האם בשעת המיטה יש לו בנים או לא? אלא בהכרח כוונת התורה, אם אינו עניין לנולד, תנאו עניין למייבם. אין כוונת התורה, והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, אלא הכוונה היא לא לילד אלא ליבם עצמו, למייבם עצמו. וכוונת התורה ללמדנו שמצווה על האח הגדול קודם כל לייבם, לפני אחיו הצעירים יותר. ממשיך כעת הירושלמי לבאר את המשך דברי המשנה. ראינו במשנה הנטען על השפחה ונשתחררה, כלומר אדם שחשדו משפחה, ולאחר מכן היא נשתחררה וכעת היא מותרת לו. או לחילופין על הנוכרית, אדם שנחשד מהנוכרית, שהרי אסורה לו בעודה נוכרית, ולאחר מכן התגיירה וכעת היא מותרת לו. בכל זאת הרי זה לא יכנוס, אסור לו לכתחילה לישא אותה, אבל הוסיפה המשנה ואמר, ואם כנס אין מוציאין מידו. קידש, ממשיך הירושלמי ואומר, מעדין אם אותו אדם רק קידש את אותה נוכרית לאחר שנתגיירה, או את אותה שפחה לאחר שנשתחררה ועדיין לא נשא אותה לאישה, שהרי בזמן הגמרא היה הבדל של מספר חודשים, פעמים שאפילו שנה, כפי שמבואר בתחילת כתובות בבבלי, הפרש ופער של שנה בין הקידושין לבין הנישואין. בתחילה החתן היה מקדש את הכלה, ולאחר שנה בערך או פחות היה נושא אותה לאישה. זאת בניגוד למנהג המקובל בימינו, שהקידושין והנישואין נעשים באותו זמן. אומר הירושלמי, מספיק שהוא קידש כמי שכנס ואין מוציאין מידו. ומה הדין אם אמר, כלומר הורו לו בית הדין שלא לכנוס, והוא עבר וכנס, הרי שמוציאין מידו, והסיבה מפני שהוא עבר על הוראת בית הדין. גירש, ממשיך הירושלמי ושואל מהו שיחזיר. כלומר אותו אדם שנטען על האישה הנוכרית, ולאחר מכן התגיירה, והוא נשא אותה, שהדין הוא שאם הוא נשא אותה, אין מוציאין מידו. לאחר מכן גירש אותה, וכעת רוצה להחזירה. האם מותר לו או אסור לו? אומר הירושלמי, אם אומרת כן, לא נמצאת המוציא ליזה על בניה? כלומר, אם תאסור עליו להחזיר אותה, ויש להם ילדים מהנישואין הקודמים, הרי שעל ידי כך אנחנו מוצאים לאז על בניה שיאמרו שהיה ויש פגם בילדים, ולכן מותר לו להשיב אותה לאשתו. רב אמר ממשיך הירושלמי ואומר, כשהמשנה אומרת הנטען על אשת איש, לא הכוונה סתם כל שיצא, אלא בוודאי יש עדים שהיא זינתה איתו. רבי יוסי באי, רבי יוסי היגשה, אם בניתן בעדים, אם המשנה עוסקת באופן כזה שיש עדים שהיא זינתה, בהתני, שם אמרה המשנה, והוציאוה מתחת ידו אף על פי שכנס יוציא, ומתחת ידי אחר יקיים משמע, שאם בעלה גירש אותה לאחר שהיא זינתה, וניסית לאחר והתגרשה, הרי שהיא מותרת לזה שזינתה איתו. ונשאלת השאלה, ואם נטען בעדים, הרי אפילו מתחת ידי אחר יוציא, כלומר בניגוד למה שמשמע, ומשתמע מדברי המשנה, שאם היא התחתנה עם אדם אחר, תהיה מותרת לאותו אדם, שהיא נטענה ממנו ונחשדה ממנו, נשאלת השאלה, הרי אם יש עדים שהיא זינתה איתו, הרי יסורה לו לעולם ועד. ומדוע משהו מדברי המשנה, שרק אם היא מתגרשת מבעלה ורוצה להינסה לו זה אסור, אבל אם היא תינסה למישהו אחר ותצא, יהיה מותר ללכת לאותו אחד. אלא כן ענן קיימין, אלא בהכרח יש לבאר את דברי המשנה, שמדובר בנטען שלא בעדים. כלומר, לא היה עדים שהיא זינתה. אם היה עדים זה לא נטען, זה יש לנו ידיעה ברורה, אלא רק היה קול, ועל פי אותו קול, קלה דלא פסיק, החליט בית הדין שעליה להתגרש. ולכן צריך לומר, הוציאוה מתחת ידי האחר יקיים, כלומר, שאם היא התגרשה מבעלה, והתחתנה עם מישהו אחר, והתגרשה עם אותו אחד, והכל שהיא זינתה כבר הפסיק, הרי שיהיה מותר לה לשוב, יהיה מותר לה כעת להינשא לאותו אדם שהיא נטענה מפניו, והפני משה מוסיף ומדגיש שמדובר ומסיק שם בקלה דפסיק. יש כאן קול שהקול הזה פסק, ולכן יהיה מותר לה להתחתן עם אותו אחד. מה שאין כן אם היה עדים וזה לא רק היה קול, הרי שהיא הייתה אסורה עולמית לאותו אדם שהיא נטענה כלפיו. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה יהודה א'. אומרת המשנה המביא גט ממדינת הים, ואמר בפניי נכתב ופניי נחתם. הרי המשנה בגיטין, המשנה הראשונה במסכת גיטין אומרת, שחכמים תקנו שכל אדם המביא גט ממדינת הים, הרי שצריך השליח לומר בפניי נכתב ופניי נחתם, ושני טעמים נאמרו שם בבבלי בתחילת גיטין, מדוע חכמים תקנו כך. טעם אחד רבא אמר, לפי שאין בקיאים לשמה, כלומר אין בני מדינת הים בקיאים בהלכה, ואם אינם כולם יודעים שיש לכתוב את הגט לשם האישה המתגרשת, לכן חכמים תקנו שהשליח יאמר בפניי נכתב ופניי נחתם, ועל ידי כך יש לנו ברור שהגט הזה הוא גט שנכתב בגשרות. רבא אמר הסבר אחר, לפי שאין עדים מצויים לקיימו, כלומר רבא חשש שמה יבוא הבעל בעתיד לאחר שהאישה התגרשה בגט זה, ויטען שהגט הזה מזויף, ובאופן כזה אם לא נמצא עדים שיכולים לאשרר את הגט, שנדע שהוא לא מזויף, הרי שיתברר שהגט הזה הוא אינו גט, ועל ידי כך האישה הזאת תצא, וילדיה חלילה וחס יהיו ממזרים. לכן חכמים תקנו מראש, שהשליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ועל ידי כך הערעור של הבעל לא יתקבל, שהרי חכמים האמינו כשני עדים. אם כן אומרת המשנה, המביא גט ממדינת הים ואמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, מכיוון שכל כשרות הגט מתבססת על אמירתו, על פיו של אותו שליח שאומר בפניי נכתב ופניי נחתם, שהרי בלעדי שיאמר כך לא נסכים לקבל את הגט. הרי שאם כן לא יישא את אשתו, אסור לאותו שליח לישא את אותה אישה המתגרשת. והסיבה? כי יש כאלה שיאמרו ויתענו שהוא שיקר בכדי לשאת אותה לאישה. רבי יהודה אומר הרגתי, ומעד אומר הרגתי את הבעל. כלומר ידוע שעד אחד נאמן לגבי הגינות. אם יש אישה שהיא מוגדרת כאישה אגונה, ומגיע אדם ומעיד שבעלה נפטר, הרי שעל סמך עדותו של העד האישה יכולה להינסה, אומר רבי יהודה, אם העד אומר אני הרגתי, לא תנסה אשתו אפילו לאחר, והסיבה, מפני שאנו אומרים את הכלל, אין אדם משים את עצמו רשע, כלל שנלמד מהפסוק המופיע בשמות גב ג', פסוק א', אל תשת ידך עם רשע, להיות עד חמאס. הרגנו, אבל אם העד אומר לא אני הרגתי, אלא רגנו, הייתי חלק מחבורה שהיא הרגה את אותו בעל, הרי שתינסה אשתו, מותר לאישה להינסה על סמך עדותו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מביאה ירושלמי את המשנה בתחילת קידושין שאומרת, אדם האומר קידשתי את ביתי, מדבר בבת קטנה שהוא יכול לקדש לקבל קידושין עבורה. ואיני יודע למי קידשתיה, הרי שאותה אישה אסורה על כל העולם, שרי איננו יודעים מבעלה. אבל מה יעדין אם לאחר מכן בא אדם אחד ואמר אני קידשתיה, הרי שהוא נאמן. שואל הירושלמי מה הוא נאמן לגבי מה אנו מאמינים לאותו אדם. שמואל אמר, נאמן רק ליתן גט ובכך להתירה לכל העולם. אבל הוא לא נאמן לישא אותה לאישה. ואילו רב אסי חלק ואמר נאמן אף לכנוס, ואין אנו חוששים שישקר. לפי שמואל, אם אותו אדם רוצה לישא אותה לאישה ולחיות איתה, הרי שאנו אומרים אולי הוא משקר מפני שהוא חושק בה באותה אישה. אבל אם הוא אומר אני בעלה בכדי לגרשה, הרי שאין לו כאן שום אינטרס, שהרי אין אדם חוטא ולא לו ולכן הוא נאמן. ואילו רב אסי חולק ואומר שהוא נאמן גם לשאת אותה לאישה. רב הונא אמר בשם רב נאמן אף לכנוס, רבי יוחנן אמר נאמן לכנוס, ואין למדין הימנו דבר אחר. כלומר, כפי שנראה בהמשך הסוגיה, אין מכאן נאמנות, ואי אפשר ללמוד מכאן לגבי סוגיות אחרות. שואל הירושלמי, מהו אין למדין הימנו דבר אחר? באיזה אופן אנחנו רואים שהוא לא נאמן בניגוד למקרה הזה שהוא נאמן? משיב הירושלמי, אדם אומר אחת מסדותיי מחרתי, ואיני יודע למי מחרתיה. ובא אחד ואמר, אני הוא של כחתי, אני קניתי את אותה שדה. לא כל אימנו, הוא לא נאמן לחלוטין. והסיבה לחלק בין קידושין לבין הסוגיה כאן במקרקעין, לגבי קידושין, האדם מפחד לשקר, והסיבה, שמא יבוא יום אחד הבעל האמיתי ואומר, אני קידשתי אותה, ואז יתגלה קלונו לאין כל שהוא בעל אשת איש, הרי יש כאן אדם שיכול להכחיש אותו. אבל בסוגיה שלפנינו, גם אם יבוא הקונה האמיתי, הרי שהוא יכול להשיב את הגלגל אחורנית על ידי כך שהוא יכול לשלם לו את הפירות שהוא אכל בינתיים. ועל פי סברת החילוק בין סוגייתנו לסוגיה של אחת מסדותיים מחרתי, שאצלנו יש לו מה להפסיד ולכן הוא נאמן, מה שאין כן בסוגיית אחת מסדותיים מחרתי אין לו מה להפסיד ולכן שם אין לו נאמנות. אומר הירושלמי מה יהיה הדין בקידושין, אף בקידושין כן. באיזה מקרה נאמר ונקיש בין סוגיית קידושין לסוגיית אחת מסדותיים אחת וגם בקידושין הוא לא יהיה נאמן? מה יעדין אם האבא אומר אחת מבנותיי קידשתי ואיני יודע למי קידשתיה? אני קידשתי בוודאות את אחת מבנותיי, רק שיש כאן שני נעלמים. א', אני לא יודע איזה בת קידשתי. ב', אני לא יודע למי קידשתי. אני גם לא יודע איזו בת מבנותיי ואני גם לא יודע מי החתן. הוא בא אחד ואמר אני קידשתי הלא כל אימנו הוא לא נאמן, והסיבה שרק אם המתקדשת ידועה ומגיע אדם ואומר אני קידשתי כי לא יודעים מי קידש, הרי ששם יש נאמנות. אבל באופן כזה שהמתקדשת אינה ידועה והאבא עצמו לא יודע, הרי שבאופן כזה יש מקום לומר שהוא לא חושש לשקר ולכן הוא לא נאמן. ויציין שקורבן העדה כאן גורס באופן שונה. לדעת קורבן העדה גורסים בדברי הירושלמי האישה שאמר אני התקדשתי ואני לא יודעת למי נתקדשתי. הוא בא אחד ואמר, אני קידשתי אותה, הרי שהוא נאמן, והסיבה, כי גם אם יבוא יום אחד אדם ויאמר, אני קידשתי, הוא לא חושש ממנו. מה הסיבה? כי בוודאי שהאישה תתרצה בכדי שילדיה לא יהיו ממזרים, והיא תכחיש את אותו אדם שיבוא ויאמר, אני קידשתי, ותצדיק את דברי אותו אדם, ולכן הוא לא חושש כאן לשקר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052. 716-4226. כל המעוניין להזמין מגיד שיעור מבית מדרשנו לשיעור בסוגיה אקטואלית מהתלמוד הירושלמי, מהדף היומי הירושלמי, נשמח מאוד לקבל פניות ל-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד